צהריים טובים. יום שלישי הקרוב, לשם שינוי, מזמן לא היה בחירות, אם כי תמיד יש כאלה שזה בשבילם פעם ראשונה, אז אולי בכל זאת יש קצת התרגשות. אז כמה קצת מחשבות, נקודות בנוגע לעניין הזה. הדבר ראשון, יש תחושה ככה בשנים האחרונות, באמת בגלל הריבוי הפעמים של הבחירות, שהוא משתלב עם איזו תחושה לפעמים קצת של, מקווה לא להשתמש אולי בביטוי של מעיסה בחלק מהפוליטיקאים, אפשר אולי לומר, אולי קצת יותר, לא יודע אם זה יותר עדין, איזשהו חוסר אמון מסוים שיש לנו בנבחרי הציבור. הם אומרים ככה, אחר כך הם עושים אחרת, הם עוברים מפלגות, ולפעמים אנחנו מרגישים קצת ככה שזה כאילו כל העסק הזה קצת לא כל כך רציני. יש כאלה שזה מביא אותם ל... תשמע, בכלל אין טעם להצביע, לא ישנה שום דבר, אם אלה הם עושים בסוף מה שהם רוצים, עזוב, אני לא בעסק, שחפשו אותי, שאחרים יחליטו בשבילי, אני קצת מיואש, אדיש, או כל מיני מחשבות או דיבורים כאלה ואחרים על העניין. אז בהקשר הזה אני רוצה רק טיפה להזכיר לכולנו שעד לפני לא כל כך הרבה שנים, במובן של היסטוריה, כמה עשרות שנים, אפילו מאות שנים בודדות בהיסטוריה, זה לא כל כך הרבה, היה געגוע, ציפייה גדולה מאוד 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 לזה שיהיה לנו מדינה משלנו. ומי שחשב שהמדינה הזאת תהיה כליל השלמות, אולי כמו שהיא הייתה נדמת בחלומות הוורודים של מי שהיה רחוק מכאן ורק ציפה שבעזרת השם נחזור לפה לארץ ישראל ונעשה פה משהו שלנו, לא נהיה תלויים בחסדי הצאר הרוסי והמושל ההוא וההוא וההוא, וכאן הכל יהיה טוב. אז הרב קוק צפה את הדבר הזה, ובפסקה המפורסמת שלו באורות ישראל, פרק ו' פסקה ז', אני קורא רגע את המשפט הראשון והאחרון. המשפט הראשון זה, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות מרחפים ממעלה. מה שאין כמדינה שביסודה אידיאלית, היא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת יותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. אגב, הוא כותב את זה הרבה שנים לפני שיש מדינה, הוא כותב, זאת מדינתנו, מדינת ישראל. זה נדמה לך, מי שלא מכיר קצת את ההיסטוריה, אז הוא חושב שהרב קוק היה בקום המדינה, יש כאלה שלא מאופסים על השנים. הרב קוק נפטר בתפירי צדיקי 1935, 13 שנה לפני שקמה המדינה. אבל הוא בעיני רוחו כבר ראה את המדינה, והוא ראה את המדינה, הוא ידע שמדינה סתם רגילה זה בכלל לא העושר הכי גדול. מדינה זה הרבה מאוד דברים לא פשוטים בכלל. זה יכול לפעמים גם לפגוע באדם היחיד, זה יכול לעשות הרבה דברים מורכבים. זה במדינה רגילה. אבל במדינתנו, מדינת ישראל, זה משהו אחר לגמרי. זה יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. בשביל זה כל הסיפור הזה קיים. יהיה עוד בחירות ועוד בחירות, ופוליטיקאים כאלה ואחרים, ויקומו ויפלו ומלא דברים יקרו. אבל בסוף יש פה מגמה אחת, יסוד כיסא השם בעולם. זה מדינה אידיאלית. ואז, אומר הרב קוק, אמת שאושר נשגב זה, צריכו לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. שימו לב, הרב קוק צופה את זה, שיהיו רגעים, ימי חושך, שאתה תשאל את עצמך, מה זה הסיפור הזה בך? מה קורה פה? מה זה המדינה הזאת? איך היא מתנהלת? אני בכלל לא רוצה להיות, לא יודע, אני רוצה להיות חלק ממנה, אבל לא כך מחובר לכל מה שקורה פה. אז אומר הרב קוק, צריך ביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר נשגב. זאת אומרת, ככה, גם אנחנו צריכים קודם כל פרופורציות. פרופורציות הן מאוד מאוד חשובות. כשרואים את הדברים בצורה כזאת, אז חוזרים להסתכל על הדברים במבט אחר, במבט הרבה יותר חיובי, באופן כללי. עכשיו, בפרקטיקה ברור שיש פה קשיים, ימי חושך. זה סוג של ימי חושך. אבל לא מפני זה חלילה אנחנו נתנתק מהעניין ולא נצביע ולא יהיה אכפת לנו ולא נהיה שותפים ולא נרגיש חלק, לא נכאב, לא נשמח, לא נהיה חלק מהסיפור, חס וחלילה. אנחנו חלק מהסיפור גם בימי חושך וגם בימים קשים ומורכבים שאליהם התגעגעו דורות רבים. אם אנחנו קצת יותר ככה נכנסים, טיפה יורדים קצת יותר למציאות, אבל עדיין עוד נשאר רגע באיזשהו קומה טיפה יותר גבוהה, קראנו פרשת השבוע על מישהו אחד, נדמה לי שזה עבר היה, עכשיו לא זוכר, אני קראתי את הפרשה ואני לא זוכר, שכשהבן שלו נולד, ויקרא שמו בישראל, נתנו למישהו את הכוס יין, הוא יקרא שמו בישראל, פלג. נגיד, אתה נורמלי? אתה קורא לבן שלך פילוג? תקרא לו אחדות. מה זה פלג? בטח כולם בקהל כזה, כולם אמרו, מאיפה הביא את השם הזה, כאילו? מאיפה הביא את הפלגנות הזאת? מה, הוא רוצה שיהיה פלג? אומרים חז"ל, נזרקה בו רוח הקודש. זה רוח הקודש, אז מה, פשוט הוא ידע שיהיה פלגנות, אז מה, יאללה, נקרא לו על שם הפלגנות שתהיה. לא נראה הגיוני. חייב להיות איזה נקודה של אמת, איזה נקודה חיובית בסיפור הזה, אחרת זה לא שייך לרוח הקודש ולאיזה. צריך לומר שבשורש הדברים, אנחנו יודעים את זה, זה דבר פשוט, אבל בתקופות כאלה צריך יותר אולי שוב לחזור, בימי חושך צריך לחזור ולהעלות את האור. תנועות שונות שאחר כך מתארגנות גם כמפלגה, אז נכון, המילה מפלגה נראית כאילו פילוג, פילוג הוא לא טוב, אבל תלוי איזה מין פילוג זה. אם זה פילוג שהוא תוצאה של תפיסות עולם שונות, עמוקות, משמעותיות, שכל אחד, אם היינו מצליחים, פעם עשינו את זה פה, עשינו איזה פאנל, הבאנו צערנו נפטר לפני כמה שנים, היה ממרץ, קראו לו אילן, לא? אילן גילון נדמה לי. מה? אילן, הבאנו אותו פה. אם נעזוב רגע את כל הקליפות, הקליפות זה שני דברים. אחד זה קליפות אמיתיות, זאת אומרת כל איש מפלגה, מעבר באמת לרעיון הפנימי האמיתי, שזה מה שמחיה אותו, אחרת פשוט לא היה משהו שיחיה אותו, וגם לא היה באמת קיים, מעבר לזה יש לו מלא, מלא אינטרסים אחרים. כבוד וכסף ומלא מלא דברים שהם קליפות. תוסיף לזה את התקשורת שהיא עוד קליפה די עבה, גם יש בה נקודות אמת, אבל גם יש בה הרבה מאוד קליפות, כי היא צריכה כל הזמן רייטינג ואקשן, והיא לא יכולה עכשיו לפתח איזה שיחת עומק ולתת לפוליטיקאי לדבר רצוף יותר מ-10 שניות. ישר דוקרים אותו וישר שואלים אותו, רגע, אבל הוא אמר עליך ככה, והוא אמר עליך ככה, ומה אתה אומר עליו? ישר גוררים אותך למטה, מורידים אותך לדיוטה הכי תחתונה, כדי שיהיה כסף, פרסומות ושאר הדברים שכולנו יודעים, רק לא תמיד מספיק ערים אליהם, כדי לנסות להתעלם מהם. אנחנו איכשהו תמיד מצליחים להישאב לתוך הדבר הזה. אבל מאחורי כל הקליפות האלה, יש באמת בכל איזה תנועה, יש לה איזה נקודה, יש לה איזה מחשבה. עכשיו, אדם רציני, אדם עמוק, וזה ככה ראוי ונכון לוודאי לבחורי ישיבות, לאנשים שרגילים לחשוב, רגילים להעמיק, רגילים לא להתייחס רק לצד החיצוני איך שהוא נראה, אלא טיפה יותר לעומק, מתאים למישהו כזה לנסות לנטרל את הקליפות, ולנסות לראות באמת מה נקודת האמת שיש בכל תנועה, מה הוא יכול ללמוד מכל תנועה, גם אם היא רחוקה ממנו מאוד, ממש רחוקה ממנו מאוד, שמאלנים ואנטי דתיים ולא יודע מה, תגידו מה אפשר ללמוד מהערבים, לא יודע, נסה לחשוב מה אפשר ללמוד מהם, איזה נקודת אמת יש ש-99% זה קליפות. אבל באמת זה שיש ברמה שוב הפנימית, העקרונית, לפני כל הירידה, בוא ננסה להבין מה יש בכל זה, משהו אמיתי שאני יכול לקחת מהאנשים האלה, יכול להיות שזה יהיה משהו אחד קטן והרוב לא בכיוון שלי, אבל זה משהו שאם אנחנו ננסה ככה לחשוב, ננסה ככה גם בשיח שיש, בין אם זה בתוכנו, לא יודע מה מתרחש פה, אני יודע, בחדר אוכל, בפנימיות, יכול להיות שקצת דנים, מדברים, מה אתה מצביע, מה אתה חושב, מה פה, מה שם, לנסות להרים את השיח. להרים את השיח למקום קצת יותר עמוק, ולא רדוד כמו שכל הזמן מסביב מנסים להוריד אותנו אליו. זה גם כן דבר שיוכל אולי קצת לתת לנו איזשהו מקום יותר עמוק, ו... אני חושב שאנחנו אולי ננסה, אני מקווה לפחות לפי התוכנית, לא הספקתי עוד לוודא את זה סופית לפני השיחה, אבל בעיקרון תוכנית שלנו המקורית הייתה היום בערב ב-10, שלומי, זה מתקיים? נדבר אחר כך. בעיקרון דיברנו על איזשהו שיחה שאנחנו רוצים לנסות איזה שיח בישיבה שקצת יעמיק את ההבנה של מה קורה בציבוריות הישראלית. אבל לא משנה, אם זה יהיה ונצליח להוסיף משהו משלנו זה טוב, ואם לא, הקריאה שלנו היא לכל אחד לעשות את זה עם עצמו. ומתוך כך, אנחנו מגיעים לנקודה הבאה, שהיא מאוד נוגעת בסופו של דבר ליום-יום שלנו, ולא רק לתקופת הבחירות. אנחנו יודעים, הזכרנו את זה כבר פעם או יותר מפעם, שבחזל, בגמרא, במסכת ערכין, יש מחלוקת מעניינת, האם הפרנס הוא לפי הדור או שהדור הוא לפי הפרנס. רק להסביר את המושגים, הפרנס זה המנהיג והדור זה האנשים, המונהגים, הציבור, ויש מחלוקת מעניינת. בגמרא, האם הפרנס הוא נקבע לפי הדור, זאת אומרת, מה שקורה בשטח, בציבור, זה משפיע על המנהיג, או שזה הפוך. שהמנהיג, הדור, הוא לפי הפרנס. זאת אומרת שהציבור, הציבור, העם, הוא מושפע מהמנהיגים. תדמיך העולם שהכל יבוא. ויש פה דבר מאוד מעניין, מחלוקת לכאורה בין הגמרא לבין הזוהר, שאולי, אולי נגיד שזה לא מחלוקת. מה כוונתנו? הגמרא, כשהיא מביאה את הדבר הזה, אז היא לכאורה מקשה על האפשרות הזאת שבאמת הדברים יהיו תלויים אחד בשני. ממה הגמרא מקשה? הגמרא מקשה מזה שהיה דור, אני עכשיו לא נכנס פה ככה לפרטים, מי שרוצה יראה את זה בפנים, זה מעניין. היה דור שהמנהיג היה צדיק, מביאים דוגמאות מהתנך. המנהיג היה צדיק והדור היה לא, הדור לא היה כזה, והיה הפוך, שהדור היה צדיק והמנהיג לא, זאת אומרת, לכאורה אין סימטריה בין זה לבין זה, אז זה לא יכול להיות שזה באמת ככה כפשוטו. ואז הגמרא מסכמת ואומרת, נקרא את המשפט האחרון, אומרת הגמרא, אלא, כן, כשיש אלא בגמרא, כידוע, זה בעצם תחייה של המחשבה הקודמת, ואומרת הגמרא, אלא לעניין תוקפנות, תוקפה וניחותה כאמרינן. לעניין תוקפה וניחותה כאמרינן. אומר רש"י, תוקפה, כעס, ניחותה, נוח לרצות. אומר, המערשה מביא גרסה מרשי שהיא טיפה יותר ארוכה, ניחותה, פירש רשי, ענבה. אם הדור אז, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס אז. ואם הדור נוחים זה לזה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס שמנהיגם בנחת. זאת אומרת, זה לא עניין של צדיק רשע, אלא זה עניין, אפשר לקרוא לזה היום, של אווירה ציבורית. אווירה ציבורית. זאת אומרת, אם האווירה בשטח היא אווירה של תוקפה, תוקפנות, בכל המובנים. גם תוקפנות הזה שאחד תופס את החנייה לשני, אז הוא קם עליו לאורגו, וגם תוקפנות בזה שהוא קצת חושב אחרת כמוהו, הוא כבר נכנס בו, ואווירה תוקפנות, משפיע גם על המנהיגים שהם יהיו בתוקפנות. אבל אם זה בניחותה, הוא אומר, אם הדור נוחים זה לזה, קדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס שמנהיגם בנחת. כלומר, אם האווירה הציבורית מהשטח, מה שצומח מהשטח, זה משהו שהוא, כמו שאמרנו קודם, מסתכלים כל אחד על מה שטוב אצל השני, אני לא חייב להסכים איתך, אני לא אצביע כמוך, אני גם אלחם על הדעות שלי, נגדך, כי זה האמת שלי, האמת הפנימית והרוחנית והמעשית שלי והכל, מכל הבחינות. אבל אני אכבד, אני אקשיב, אני אנסה לקבל מה שאני יכול לקבל את מנקודת האמת שלך. ניחותה, כבוד, הערכה, עומק. אם זאת האווירה הציבורית, אז גם הפרנס יהיה פרנס כזה. כך כתוב בגמרא. אבל בזוהר מאוד מעניין, הזוהר נראה שהוא חולק על הגמרא, והוא נשאר עם הדעה הראשונית שזה כפשוטו שהמנהיג משפיע על הדור. זאת אומרת, אם המנהיג צדיק, הדור יהיו צדיקים. איפה אנחנו יודעים את זה בזוהר? הזוהר אומר בשני מקומות, מקום אחד פרשת בשלח, אומר הזוהר, ויאמר משה לעם אל תיראו, אמר רבי שמעון, אשרי חלקם של ישראל שרואה כמו משה הולך בתוכם. ויזכור ימי עולם משה עמו, כי שקול היה משה כנגד כל ישראל, כי רואה העם הוא ממש כל העם. אם הוא זכה, כל העם צדיקים. ואם הוא לא זכה, כל העם אינם זוכים. ומקום נוסף בזוהר כתוב, כל מנהיג העם שהוא לא נתקן תחילה, אין העם מתקנים. ואם הוא מתקן, כולם מתקנים. ואם הוא לא מתקן, אין העם יכולים מתקן. ולכאורה, הזוהר נשאר עם מה שהגמרא אמרה בהתחלה, שזה כפשוטו. המנהיג צדיק, כל העם צדיקי. הגמרא הקשתה הזה, אמרה, ראינו דורות שהדור, המנהיג צדיק, לא כל העם היו כאלה. אז הגמרא שינתה כיוון ואמרה, לא, זה לא ממש כאילו צדיק אחד וכולם צדיקים או להפך, אלא זה איזושהי אווירה ציבורית שאם היא קיימת מלמטה, אז היא משפיעה למעלה גם על, גם על ההנהגה. אבל יש מקום לומר שזה לא סותר, אלא יש פשוט הבדל מהותי, ופה זה מאוד, שני הדברים מאוד נוגעים לנו, לחיים שלנו. שימו לב להבדל בין פרנס, שזה מה שכתוב בגמרא, לבין רואה העם, שזה הביטוי בזוהר. פרנס, כפשוטו, זה מלשון פרנסה. פרנס זה יותר מנהיג מעשי. ורואה העם, זה מנהיג רוחני. כאשר מדובר על פרנס, דהיינו באמת על הנהגה מעשית, הנהגה מעשית, התלות הזאת היא לא כל כך ישירה, כמו שהגמרא הקשתה מדורות כאלה, ולכן המסקנה של הגמרא, מה שצריך ליצור פה, זה סוג של אווירה ציבורית. אם תהיה אווירה ציבורית של ניחותה, זה יתחיל מלמטה מהשטח, וזה ישפיע גם על ההנהגה. אבל בזוהר מדברים, כמובן על משה רבנו, בפעם הראשונה, בפעם השנייה באופן כללי, על מנהיג רוחני. מנהיג רוחני הוא בוודאי, הוא בוודאי משפיע על העם באופן ישיר. יש לו את הכוח להשפיע על העם באופן ישיר. מנהיג מעשי, האידיאל הוא כמובן דוד המלך, כן, שהמנהיג המעשי הוא גם מנהיג רוחני, והמנהיג הרוחני הוא גם מנהיג מעשי, אבל לא תמיד זה ממש קורה ממש בצורה הזאת. ואז יוצא, מבחינתנו, שזה מה שחשוב פה ככה בקצרה, לקראת סיום הדברים, יש לנו פה שתי מסקנות מאוד משמעותיות. אחת, כמו שאמרנו, האווירה הציבורית תלויה במה שמתחיל מלמטה. בסוף זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואם בשטח העם, בסוף אנחנו העם, אנחנו חלק מהעם, ואם אנחנו נסתכל, כמו שאמרנו, נשמח על המדינה, נסתכל בעין טובה, נסתכל בעין חיובית. גם על המפלגות, נסתכל בעין טובה, על זה שיש כל אחד, יש לו אידיאלים משלו. וננהל את השיח בצורה, כמו שאמרנו, מכובדת, עמוקה ומשמעותית, וגם במידות שלנו נשתדל להיות כאלה. בסוף, מי שירצה להיות מנהיג, שרוצה שאנחנו נבחר בו, הוא יהיה חייב להיות כזה. תגידו, מה, זה נשמע היום רחוק ולא... אין דבר כזה. כל דבר מתחיל מכמה עשרות, מאות, אלפי אנשים שהם כאלה, ובסוף לאט לאט זה מחלחל, ובסוף המנהיג הוא חייב להיות כזה, כי ההנהגה של העם היא בניחותה ולא בתוקפנותה. זה כיוון אחד. אבל יש כיוון אחר, שאותו הזוהר מדגיש, וזה העניין של רואי העם. פעם, כידוע, רואי העם היו יחידים גדולים, שרבינו וכולי. הצדיקים הולכים ויורדים במהלך הדורות, ולאט לאט ההנהגה עוברת יותר למטה, אבל בהחלט אפשר לומר שאנשי תורה, אנשי ישיבות, אנשים רוחניים, אנשים ערכיים, שלפחות זה הכיוון שלהם בחיים, שזה הם בחרו ללכת לישיבה, שזה הם בוחרים באורח חיים משמעותי כזה, אידיאלי כזה, שהם רוצים לשלב תורה גדולה עם חיי מעשה גדולים, ובשביל זה הם באים לישיבה כמה שנים, הולכים משרתים בצבא, ומשתדלים לעשות חסד עם עם ישראל, ולהיות אנשים גדולים, זה בעצם בחינה של רואי העם. זה בעצם הבחינה של האנשים שמנהיגים. נכון, לא באיזה תפקיד מסוים, לא, אף אחד לא מינה אותם לשום דבר, אבל זה סוג של הנהגה. בסוף כל אחד במקום הקטן שלו, איפה שהוא נמצא, יכול להיות במשפחה שלו, יכול להיות אצל חברים שלו, יכול להיות סתם שהוא עכשיו עומד בתור באוטובוס או בסופר או לא יודע באיפה הוא בצבא, מתגלגל לכל מיני מקומות, יש לו איזה בחינה של הנהגה. ואם אנחנו נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, לא מי יודע מה, אין פה איזה דברים מסובכים וגדולים, פשוט נעשה את מה שאנחנו צריכים להיות, מה שאנחנו ברוך השם עושים גם, רק נעשה את זה בעוצמה יותר גדולה, בעומק יותר גדול, בצורה משמעותית יותר גדולה, אנחנו בסוף, לאט לאט, אנחנו עם עוד רבים וטובים בעם ישראל, באמת נצליח להביא את עם ישראל לאותה ניחותה, לאותו עומק, לאותה הסתכלות משמעותית שהיום, כמו שאמרנו, פתחנו בהתחלה, לפעמים יש איזה ייאוש כאילו מכל מה שקורה פה, ואיזה אובדן דרך כזאת, מהמנהיגים, ומתוך כך אולי גם בכלל מהציבור, ומכל מה שקורה פה, וזה חס וחלילה להגיע למצב כזה. יש פה דבר גדול, יש פה דבר עושר, מדינת ישראל, כיסא השם בעולם, זה הזכות שלנו להיות חלק מזה, בתוך זה יש תנועות, ויש חיים רעננים, עטופים בהרבה קליפות. תפקיד שלנו לנסות להוריד את הקליפות האלה, לגלות את הנקודה הפנימית האמיתית, לנהל שיח שהוא שיח של ניחותה, לנהל הנהגה, להביא הנהגה שהיא הנהגה גדולה, הנהגה משמעותית, הנהגה רצינית. ומתוך כך, בסופו של דבר להאמין שבאמת השינויים הגדולים בסוף קורים בשטח, בציבור, ולא שם. כלומר, מי שחושב ששם הכל קורה ואין לי שום השפעה על זה, ודי נמאס לי מהם כבר, הם אומרים משהו אחד, עושים משהו אחר, לא אכפת להם מה שאלה שבוחרים בהם, הם משנים כל הזמן וזה. אז קודם כל, אם יש פה מישהו שחשב לא להצביע, אז אני חושב שזה דבר לא נכון. זה לא נכון פנימית, זה לא רק שזה לא נכון עכשיו מבחינה פרקטית, שבגללו אולי דברים שאנחנו מאמינים, דברים טובים של מדינה, על פי מדינה שבעזרת השם תתנהל, על פי הערכים הלאומיים, היהודיים, הרוחניים, המשמעותיים שלה, שחלילה יכול להיות שהכיוון האחר יתפוס את הדרך, אבל גם מבחינה פנימית, זה לא טוב, זה סימן של ייאוש, זה סימן של שאתה לא, אין לך בכלל את ההרגשה שאתה חלק מהדבר הגדול הזה. אני חושב שזה קודם כל לא נכון, אני מעריך שאין פה אף אחד כזה, אבל אם במקרה יש פה איזה מישהו שככה חשב, אז אני מציע לו לא לחשוב ככה. אנחנו יודעים, זה ידוע, שהרב קוק היה אומר, לא היה כמובן ממש בחירות ככה בזמנו, אבל יש איזו אמירה בשמו שהוא היה אומר שהוא היה מאוד שמח לשים את הפתקים לכולם, כמו יש איזה סלח שבתי כזה נדמה לי, או מי זה אחד הסרטים האלה של פעם, שאחד כזה עולה חדש לארץ, לא יודע, והוא שם את כל הפתקים בתוך הזה. אז אנחנו סלח שבתי, אנחנו ברמה עקרונית היינו רוצים להצביע לכולם, כי בכל אחד יש נקודת אמת. אלא מה, שיש נקודות אמת שהן עטופות בהרבה קליפות, שכרגע אנחנו לא רוצים שהקליפות האלה יבואו לידי ביטוי, וגם אפשר לשים בסוף רק פתק אחד ולא את כל הפתקים. אז אנחנו מתוך הזה בוחרים את מה ש... ואנחנו גם לא אומרים מה אנחנו בוחרים, בגלל שבאמת מה שחשוב זה שתנסה מבחינה עמוקה לחשוב על הדרך של המדינה שהיית רוצה שהיא תלך בה, אחרי המחשבה קצת יותר עמוקה, ומתוך זה תצביע מה שאתה חושב שזה יוביל לדבר הזה. אתה לא, אף אחד לא חכם יותר מהשני, מי יודע מה, כדי להבין צורה פשוטה כנראה מה מוביל למקום אחר ולדברים שכנראה אנחנו יכולים לראות את נקודת האמת שבהם, אבל באופן פרקטי לא היינו רוצים שיובילו את המדינה אנשים שלא משנה אם זה עניינים של משפחה או של שבת או ארץ ישראל או כל דבר אחר שהוא כנראה הפוך לגמרי מהצורת אמונה שלנו. אבל כל מה שבסופו של דבר מוביל לחיזוק התורה, לחיזוק הלאומיות, לחיזוק הערכים הפנימיים יותר למדינת ישראל, איך שכל אחד רואה את זה, אז קדוש יאמר לו, ואנחנו באמת שייכים לכולם. לכן לא בטוח, יש רבנים שכן אומרים מה הם מצביעים, לפעמים לא מרגיש טוב עם זה מהבחינה הזאת, שכאילו עכשיו אתה אומר, זהו, זה כאילו איזה אמת אחת, אם אני מצביע משהו אחר, אז אני כבר לא קשור לרב הזה. אז זה אומר, עדיף לא להגיד מה אתה, כי באמת כולם צודקים, כלומר באמת כולם צודקים, בטח כולם צודקים כשהם כבר בתוך המערכה הזאת הרוחנית, הערכית, הלאומית והמוסרית שהולכת לכיוון הזה, בתוך זה כל אחד רואה דרכו, ובלבד שבאמת נהיה חלק, נהיה שותפים, ונסיים בזה שמבחינה מעשית ביקשנו ככה שהמסר יעבור, אני אומר אותו פה גם בצורה כללית, יש במדינה משהו שהוא מאוד מאוד אפור, אף אחד לא יודע בדיוק להגדיר אותו, וזה הקלפיות הנגישות. הקלפיות הנגישות הם כביכול מבחינת הבסיס שלהם נועדו כמובן באמת לאנשים עם מוגבלות כזאת או אחרת שאין להם באמת שום טכנית, שום אפשרות טכנית להצביע אולי באיזשהו מקום שהם היו צריכים להצביע בו, ולכן יש להם את האפשרות להצביע במקום אחר, יש טכנית אפשרות כזאת. בפועל, כנראה, שוב אי אפשר להתחייב על זה, אבל לפי מה שאתה שומע מכל מיני אנשים בכל מיני סיטואציות, בצורה הכי קיצונית, כל אחד פה יודע שיש אנשים שמנצלים את היום הזה בכלל לאיזשהו טיול, ואז הם מצביעים בכלל ב, לא יודע, לא בישיבה כמובן, כן? אבל מצביעים בכלל באלת או בקריאת שמונה, וזה באמת ניצול שהוא לכאורה לא לאיזה מטרה, מי יודע מה, ערכית, ועדיין אנשים מנצלים את זה, וגם בדרך כלל אתה לא שומע שמישהו אמר להם משהו, למרות שזה ממש על פניו לכאורה לא, לא, לא בשביל זה נועד הקלפיות האלה וכולי וכולי. אני חושב, אני מאמין ככה, לא יכול לקחת שום אחריות על זה, אבל שמי שלשם שמיים אומר לעצמו, מה עכשיו להתחיל לנסוע הביתה כמה שעות, נסיעה, הלו, חזור, לאבד יום שלם של לימוד, מבחינתי זה נגישות, כלומר אני עכשיו בשביל לימוד תורה, אומר, שואלים אותי, מה, אתה לא יכול להצביע? אתה לא יכול לנסוע? אני יכול לנסוע טכנית, אבל מבחינה רוחנית, חבל לי לנסוע, כי חבל לי על הזמן, וחבל לי על לימוד תורה, על היום הזה, חבל לי על היום הזה, ולכן, מבחינה הזאת, אני מנגיש את הלימוד תורה, כדי שהוא יהיה, עם ישראל, יהיה לו את הזכויות של לימוד תורה שלי ביום הזה, ולכן אני לא נוסע. ככה אני מציע לחשוב בצורה הזאת. ואם חושבים בצורה הזאת, אני מאמין, שוב, לא יכול לקחת אחריות על זה ושום דבר, כי כולם יודעים את החוק וכולם יודעים כאילו את האפרוריות שיש סביב הדבר הזה. אני אומר שאני מאמין באמונה תמימה ושלמה, שמי שזאת תהיה האמירה הפנימית שלו, אז זה גם יתקבל ולא תהיה בעיה עם זה, לא צריכים ללכת כולם לאותה קלפי באותה שעה, יש באשדוד כמה וכמה קלפיות כאלה, אפשר להתפזר במהלך היום, במהלך השעות, ואז ממילא זה יוצא כמה פה וכמה פה וכמה שם, בשעות שונות, זה לא משהו שמרוגש, גם סטודנטים עושים את זה, זה דבר ידוע, ועל כל פנים, מה שבטוח השורה התחתונה הכללית שנכונה לכולם, זה שאוי ואבוי לנו, אם כתוצאה מיום הבחירות הזה, לימוד התורה והעבודה הרוחנית שלנו, שהיא בסופו של דבר מה שבאמת יקבע מה, איפה עם ישראל יהיה ואיפה תהיה מדרגתו, כמו שראינו עכשיו, שחס וחלילה, עם כתוצאה מהשלוש דקות האלה שאני צריך להצביע, גם אם אני נוסע הביתה לצורך זה, זה יהפוך להיות ביטול תורה המוני שיתחיל ביום, באיזשהו מקום ביום שני בשעות אחר הצהריים ערב, ויגמר ביום רביעי בשעות הצהריים. זה יהיה נורא והיום, וזה יהיה יותר גרוע מכל תוצאת בחירות שלא תהיה, זה יהיה יותר גרוע מכל זה, אם זאת תהיה התוצאה. ולכן, באמת פשוט צריך כל אחד ואחד לעצמו לקחת אחריות על הדבר הזה, ולא להפוך את היום הזה לאיזשהו אפנינג עכשיו של חופשה מתמשכת, אלא גם מי שמצביע פה, אז בכלל אין בעיה. הוא הולך, מצביע וחוזר, וחוזר ולומד תורה, כי חבל על הזמן. גם מישהו מסיבות שלו כאלה ואחרות החליט שהוא נוסע, נוסע, מצביע, נשיקה להורים, כוס קפה, וחוזר לישיבה. אין ממש שום סיבה להתעכב, לשום, לשום, באמת, אין פה שום דבר שצריך בשבילו להתעכב, פשוט נוסעים ומיד חוזרים, ואז באמת יהיה את המינימום של הביטול, שהוא בעזרת השם ביטולה וקיומה, כמו שאמרתי, ללכת להצביע, זה כן, אבל לא להפוך את זה לאיזה אפנינג של ביטול. אז בעזרת השם, שיהיה לכולנו הצלחה, בשורות טובות לכל עם ישראל, בעזרת השם.